הרמב״ם בהקדמה לפרק חלק ידוע שהוא מביא את 13 העיקרים של אמונת ישראל. הוא כותב, בין שאר הדברים שהוא כותב, היסוד התשיעי, כך כתוב. כותב הרמב״ם, והיסוד התשיעי, ההעתק, והוא מסביר למה הכוונה היסוד התשיעי, ההעתק, והוא, כי תורת משה זאת מועתקת מאת הבורא יתברך, לא מזולתו. כי תורת משה זאת מועתקת מאת הבורא יתברך, לא מזולתו. ועליה אין להוסיף, וממנה אין לגרוע. לא בתורה שבכתב, ולא בתורה שבעל פה. שנאמר, לא תוסף עליו, ולא תגרע ממנו. וכבר בארנו מה שצריך לבאר ביסוד זה, בפתיחת זה החיבור. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, מהו היסוד התשיעי, העיקר התשיעי לדעתו? ההעתק. והוא מסביר למה הוא מתכוון כשהוא אומר ההעתק. תורת משה זאת מעותקת מאת הבורא יתברך, לא מזולתו. והוא ממשיך ואומר שהמשמעות המעשית, הלמייסה, ממה שאני אומר שהיא מעותקת מאת הבורא יתברך ולא מזולתו, עליה אין להוסיף וממנה אין לגרוע. לא בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה. וכבר בארנו מה שצריך לבאר ביסוד זה לפתיחת החיבור, ולכאורה כוונתו בהקדמה לפירוש המשנה, שם מעריך הרמב״ם לבאר את מושג הנבואה, הנביא. אז כותב שם הרמב״ם בין השאר, וזה הנביא אשר ציוונו מה שציווה ביום שבת זה ועשינו דברו. זאת אומרת, אם נביא אומר שנגלה לו בנבואה שיש באופן חד פעמי לחלל שבת, צריך לשמוע לו. אליהו בהר הכרמל, שחוטי חוץ, צריך לשמוע לו. אומר הרמב״ם, וזה הנביא אשר ציוונו מה שציווה ביום שבת זה, ועשינו דברו. אם יאמר לנו שתחום שבת 2000 אמה, פחות אמה, 1999, תחום שבת 2000 אמה פחות אמה, או 2000 אמה ואמה, ויסמוך הדבר ההוא שעל דרך נבואה נאמר לו, הוא יבוא ויאמר, הדבר נאמר לי בנבואה. חידוש, תחום שבת זה לא 2000 אמה, זה 2000 אמה ואמה. לא על דרך עיון וסברה. הוא יבוא ויאמר שהדבר נגלה לו בנבואה, לא בסברה. אומר הרמב״ם, נדע שהוא נביא שקר, ויהרג בחנק. ועל זה העניין יש לך שתהיה סובר כל מה שיצווה אותך בו הנביא, וכל מה שתמצא במקרא מעניין הנביא, שהוא סותר דבר מן המצוות. וכן, אם יעיד הנביא שהקדוש ברוך הוא אמר אליו שהדין במצווה פלונית כך, וכי סברה פלונית אמת, הוא בא ואומר, בנבואה נגלה לי, שהחכם הזה צודק. הדין בסברה פלונית כך. אומר הרמב״ם, יארג הנביא ההוא, שהוא נביא שקר, כמו שיסדנו, שאין תורה נתונה אחרי הנביא הראשון. ואין להוסיף ואין לגרוע. כמו שנאמר, לא בשמיים. היסוד התשיעי הזה שכתוב כאן, בהקדמה לפרק חלק, כשאנחנו קוראים את הדבר ידוע ב-13 העיקרים של הרמב״ם, בקיצור, אז אנחנו אומרים, בלשון הזאת, אני מאמין באמונה שלמה שזאת התורה לא תהיה מוחלפת ולא תהיה תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו. אני מאמין באמונה שלמה שזאת התורה לא תהיה מוחלפת ולא תהיה תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו. במילים אחרות, נצחיות התורה. זאת התורה לא תהיה מוחלפת, ולא תהיה תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו. איך זה נכנס, זה הביטוי המעשי, כמו שהרמב"ם כותב פה, אין להוסיף, עליה אין להוסיף, וממנה אין לגרוע. אבל הרמב"ם פותח במילה שהיא צריכה קצת הסבר, העתק, והוא כי תורת משה זאת מעותקת מאת הבורא יתברך, לא מזולתו. המשמעות של עובדת היות התורה מעותקת מאת הבורא יתברך, לא מזולתו, המשמעות המעשית, אומר הרמב״ם, זה לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. והדברים צריכים ביור. איך זה יוצא מזה? אז נראה לבאר את הדברים. בספר המצוות, הרמב״ם כותב כך. בשורש השלישי, כידוע יש לרמב״ם שורשים בספר המצוות, השורש השלישי, כותב הרמב״ם כך, שאין ראוי למנות מצוות שאין נוהגות לדורות. שאין ראוי למנות, בספר המצוות, בתרי"ג מצוות, אומר הרמב״ם, אין ראוי למנות מצוות שאינן נוהגות לדורות. והרמב״ם מסביר, דע, כי אומרם, הגמרא אומרת במסכת מכות, בדף כף ג', דע, כי אומרם תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני. תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני. אומר הרמב״ם, מורה על היות זה המספר, הוא מספר המצוות הנוהגות לדורות. ואת הרמב״ם לומד פשט בגמרא. הגמרא אומרת, תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני. אז הרמב״ם אומר, מה הכוונה של הגמרא? המשפט הזה מורה על היות זה המספר ההוא, מספר המצוות הנוהגות לדורות. מדוע? למה זה מדבר? למה כשהגמרא אומרת, תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני, המשמעות היא דווקא מצוות הנוהגות לדורות? אומר הרמב״ם, כי מצוות שאינן נוהגות לדורות, אין קשר להם בסיני. מצוות שאינן נוהגות לדורות, אין קשר להם בסיני. והרמב"ם מסביר, הן שנאמרו בסיני או בזולתו. המשמעות של המשפט, תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני. מה הוא מתכוון לומר? אז הרמב"ם אומר, למילה ושנאה יש לה משמעות. זה לא ציון של איזה מקום. תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני. אפשר היה להבין שלמילה בסיני, זה מקרה, קרה בסיני. אז הברייתא אומרת, תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני. אומר הרמב"ם, לא. בפירוש לא. תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני, אומר הרמב"ם, הבסיני הזה הוא משמעותי מאוד. הוא בא לציין את עובדת ההכללה של המצוות שהן מצוות לדורות. יש בסיני, היו עוד מצוות. היו עוד מצוות, אבל לא לדורות. הן לא שייכות להגדרה של תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני. לא שייך להגדרה הזאת. להגדרה של תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני, שייכות רק מצוות שהן מצוות לדורות. מצוות שאינן מצוות לדורות לא כלולות בהגדרה הזאת. עד כדי כך. כך אומר הרמב"ם. הן שנאמרו בסיני או בזולתו. ואומנם כיוונו באומרם בסיני, אומר הרמב"ם, לפי שעיקר התורה שניתנה היה בסיני. לפי שעיקר התורה שניתנה היה בסיני. אז הרמב"ם מדבר על עיקר התורה. עיקר התורה בסיני. וכמו שהרמב"ם מסביר, המילה בסיני היא משמעותית. היא לא ציון של מקום. היא לא ציון של מקום. או לא רק ציון של מקום. היא באה לציין שהמצוות האלה נאמרו לדורות. זה מה שכתוב כאן ברמב"ם. משמעות הדברים, או הרמב״ם עם, עם ההגדרה הזאת, מאיר לנו לכאורה, חידוש בפשט בדברי הרמב״ם. הבאנו כבר כמה פעמים את הרמב״ם בשמתות לספר המצוות. כותב הרמב״ם, אני אגיד זה בעל פה. ידוע מה שכתב הרמב"ן, גם בפירוש שלו על התורה, וגם בהערות שלו לספר המצוות של הרמב"ם, הרמב"ן מונה מצווה שהרמב"ם לא מנה אותה. אחת מהמצוות שלדעת הרמב"ן היא מצוות עשה דאורייתא, שהרמב"ם לא מנה אותה. אני עכשיו פשוט לא מצא את זה כאן ברמב"ן. רק ישמר לך, ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. אומר הרמב"ן, ידוע, מפורסם, הרמב"ן אומר שנתחדש בפסוק הזה, רק ישמר לך, ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, נתחדשה מצוות עשה, של זכירת מעמד הר סיני. מה הכוונה זכירת מעמד הר סיני? הכוונה היא, אומר הרמב"ן, שצריך לזכור את המאורה, את, ה, את, ה, את, את מה שהיה שם, הקולות והברקים וענן כבד על ההר וכל שופר חזק מאוד, ועל זה התורה מזהירה, כן, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, כן? והתורה מדברת שם, והגדת, התורה מחייבת את האבא למסור את מה שהוא ראה כביכול במעמד ההוא לבניו אחריו. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך וחורב. זה לדעת הרמב"ן מצווה דאורייתא, שהיא נמנית כחלק, כאחת ממצוות עשה שהתורה מצווה עליה. אומרים המפרשים, במגילת אסתר במקום אומר, שהרמב"ם לא חולק על הרמב"ן. זאת אומרת, זה נכון, גם לדעת הרמב"ם יש מצוות עשה של זכירת מעמד הר סיני, כמו שהרמב"ן מתאר. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך וחורב. זוהי מצוות עשה. אלא זה שהרמב"ם, הרמב״ם לא מונה אותה בתור מצוות עשה, זה בגלל שהיא מהמצוות הכוללות. וידוע שהרמב״ם כותב בשורשים, שמצוות שכוללות את כל התורה כולה, לדעתו, הן לא נכנסות למניין התרי"ג. זאת אומרת, יש מצוות שהן... דרך אגב, זה אחד התירוצים על הרמב״ם, למה הוא לא מנה גם את המצווה של יישוב ארץ ישראל, שהרמב״ן מנה אותה. משום שהיא כוללת את כל התורה כולה. כל מקום, המגילת אסתר אומר שגם הרמב״ם מסכים, גם הרמב״ם מסכים למה שכתב הרמב״ן, שיש מצווה לזכור את מעמד הר סיני, והכוונה היא לזכור את מעמד הר סיני, הפירוש הוא את כל מה ש... את כל החוויה שחווינו כשעמדנו תחת ההר, והחובה למסור את זה לבנינו ולבנותינו. אבל, ועל זה כתוב, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. אבל הרמב"ן לא מנה אותה בתור מצוות עשה, כי היא מצוות עשה שכוללת כל התורה כולה. היא מצוות עשה שכוללת כל התורה כולה. כך מסביר המגילת אסתר. אז זאת אומרת, שבאופן בסיסי, שניהם מסכימים, שוודאי יש מצווה כזאת. אבל... מה שמתחדש לכאורה עכשיו, שהזכירה הזאת של מעמד הר סיני היא לא רק זכירה, כשאנחנו קוראים את הרמב"ן באופן פשוט, באמת לזכור, לדמיין את המעמד ולזכור אותו. כך לכאורה, זה מה שהרמב"ן אומר. הרמב"ן אומר, ישמר לך ושמור נפשך מאוד. אתה צריך לראות בעיניך לראות את המעמד. לראות את המעמד. כמו שאמרנו, ברקים, ענן וערפל וכל שופר חזק מאוד. הרמב"ם, כמו שקראנו בשורש השלישי, הרמב"ם אומר, המשמעות של סיני, המשמעות של סיני זה מסגרת. הרמב"ם אומר, תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני. אז אומר הרמב"ם, הברייתא הזאת, מה היא מתכוונת לומר? היא באה להגדיר לנו את המצוות שנוהגות לדורות. ואיך היא מגדירה? באיזה אופן היא מגדירה? היא אומרת, נאמרו לו למשה בסיני. אומר הרמב״ם, נאמרו עוד מצוות בסיני, אבל הם לא לדורות. הם אינן לדורות. המושג סיני קובע, במילים אחרות, קובע את הנצח. זה המשמעות של הדברים. סיני, המילה סיני, באה לקבוע את העובדה שיש לנו עסק עם משהו לא זמני, עם משהו שהוא נצחי. עם דבר שהוא נצחי. זה המשמעות של הדברים. מצוות שנוהגות לדורות. לא באופן זמני. לא באופן זמני. אז הפירוש לפי זה, במה שהרמב"ן חידש, שישנה מצווה דאורייתא לזכור את מעמד הר סיני, הפירוש הוא, זה חלק מהדרך. או זה מלמד אותנו איך להתייחס. זה לא סתם זכירה של המעמד, אלא זכירה של המעמד משום שהזכירה של המעמד היא נותנת, או היא צריכה לתת. היא צריכה לתת את ההבנה של הנצחיות של התורה. לדורות. הנצחיות של התורה. מה המובן בדברים? הגמרא אומרת כך. במסכת שבת, בדף פי ח', כתוב בגמרא כך. ואמר רבי יהושע בן לוי, שוב, גמרא ידועה. ואמר רבי יהושע בן לוי, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, יצתה נשמתם של ישראל. כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, יצתה נשמתם של ישראל, שנאמר, נפשי יצאה בדברו. נפשי יצאה בדברו. שואלת הגמרא, ומאחר שמדיבור ראשון יצתה נשמתם, דיבור שני איך קיבלו? עונה הגמרא, הוריד טל שעתיד להחיות בו מתים והחיה אותם. שנאמר, גשם נדבות תניף אלוהים, נחלתך ונלאה אתה חוננת. ואמר רבי יהושע בן לוי, אז יש פה שתי מיימרות של רבי יהושע בן לוי. נפשי יצאה בדברו. כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, יצתה נשמתם של ישראל. מיימרה שנייה. ואמר רבי יהושע בן לוי, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, חזרו ישראל לאחוריהם י"ב מיל, והיו מלאכי השרת מדדים אותם, שנאמר, מלאכי צבאות ידודון ידודון, אל תקרא ידודון אלא ידדון. מלאכי השרת החזירו אותם. היה פה מצב של חזרו ישראל אחוריהם י"ב מיל, והיו מלאכי השרת מדדים אותם, הכוונה עוזרים להם לחזור. מה המשמעות בשתי המימרות האלה של רבי יהושע בן לוי? מה רבי יהושע בן לוי הוא רוצה לומר? אז לכאורה פירוש הדברים הוא כך. אנחנו כולנו יודעים את הדרשה של חז"ל. אדם כי ימות באוהל. אדם כי ימות באוהל. אין התורה מתקיימת, אלא במי שמימית עצמו עליה. אין התורה מתקיימת, אלא במי שמימית עצמו עליה. אז מה הכוונה? אז אנחנו, בדרך כלל אנחנו מבינים שהכוונה היא, לימוד תורה דורש מסירות נפש. לימוד תורה, על הארץ תישן, פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה, ובתורה אתה עמל. לימוד תורה דורש מסירות נפש. אבל לכאורה, במאמר חזל, בשני המאמרים האלה של רבי יהושע בן לוי, אנחנו לכאורה מגלים חידוש. מה הוא רוצה לומר? הפירוש הוא, רבי יהושע בן לוי אומר, שכדי שישראל יקבלו את התורה, כדי להיפגש עם דבר השם, צריך להיות מצב כביכול של מוות. עם חיות מחודשת. לקבל תורה אפשר עם חיות שמתאימה לקבלת התורה. ובכדי זה כביכול צריך להמית את המציאות הקודמת. נפשי יצאה בדברו. נפשי יצא בדברו. כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, יצתה נשמתם של ישראל. היה צריך להכניס בהם טל של חיות, טל שבו מחייר את המתים, כדי שהם יוכלו לקבל, יוכלו לשמוע את דבר השם. אותו דבר, כל דיבור ודיבור חזרו לאחריהם י"ב מיל. מה המשמעות של חזרה של י"ב מיל? י"ב מיל זה תחום שבת דאורייתא. חום שבת דאורייתא. בתורה כתוב, אל יצא איש ממקומו. אל יצא איש ממקומו ביום השבת. המקור לאיסור, שחוץ לתחום. הפירוש הוא, האדם לא יכול להיות באותו מקום. כשאתה מקבל תורה, אתה אינך יכול להיות באותו מקום. אתה צריך כביכול, צריך שמלאכי השרת ידדו אותה מחדש. הפירוש הוא, הדידוי מחדש, ההחזרה למקום, הפירוש הוא, צריך מקום חדש. זה לא יכול להיות שאתה נמצא במקום הקודם. זה לא יכול להיות שאתה שייך לחיות הקודמת. לקבל תורה צריך עם חיות מחודשת. אדם כי ימות באוהל, כמו שאמרנו, יש פה חידוש. אדם כי ימות באוהל, פירושו של דבר, במידה מסוימת כדי לקבל את התורה, צריך כביכול להמית במידה מסוימת את המציאות הקודמת. צריך לקבל חיות חדשה שמוכנה לקבל תורה. הכנה של חיות מחודשת. זה לא יכול להיות עם החיות הקודמת. אבל, כאן יש מקום עכשיו להבין, ממילא באופן אחר גם את החידוש של הרמב"ן. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. אז מה צריך? מה העניין הזכירה הזו, הזכירה הזו, הזכירה של מעמד הר סיני? הברקים והענן והרפל, הפירוש הוא כדי לקבל את התורה, כדי לקבל את התורה, לשמוע את הדיברות, אתה צריך להיות שם. אתה לא יכול להיות במקום שלך. אתה חייב להגיע לשם. אתה חייב לעמוד תחת ההר כדי לקבל את התורה. לא ייתכן שאתה תהיה במצב שלך. אתה לא מביא את התורה אליך. אל התורה אתה בא. את התורה מקבלים שם. זה הפירוש אדם כי ימות באוהל. אדם כי ימות באוהל, הכוונה היא לא למות. אלא הפירוש הוא, אתה צריך כביכול להכין חיות מחודשת כדי לקבל את התורה. זה לא ייתכן לקבל את התורה במצב הרגיל. וזה לכאורה, מה שהרמב״ם רומז, במילה אחת, היסוד התשיעי, העתק. העתק, אומר הרמב״ם, והוא כי תורת משה זאת מותקת מאת הבורא יתברך. לא מזולתו. אתה לא מקבל את התורה ממישהו אחר. זולת הקדוש ברוך הוא. הקבלה של התורה, אנחנו צריכים לדעת שכשאנחנו מקבלים את התורה, אנחנו מקבלים את התורה מריבונו של עולם. כך, זאת צריכה להיות התחושה. ובשביל לקבל את התורה מריבונו של עולם, צריך להיות שם. צריך לראות את הברקים, וצריך לראות את הענן, ואת הערפל, ואת כל השופר. משום שהתחושה צריכה להיות שאני מקבל תורה מהבורא. זה המשמעות של הדברים. אני מקבל תורה מהבורא. אז זה לא סתם, כמו שהרמב"ן אומר, יש פסוק בתורה וזה מצוות עשה של ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. זה לא עוד מצווה. וזה מה שהמגילת אסתר אומר. זה שהרמב״ם לא מנע את זה בספר המצוות, משום שזאת מצווה שכוללת את כל התורה כולה. כך מקבלים תורה. כך יהודי מקבל תורה. אם יהודי מקבל כך תורה, אז אומר הרמב״ם, אז לא שייך להוסיף ולא שייך לגרוע. מה שייך לדבר על להוסיף או לגרוע? התחושה שלך, או, זה לא רק התחושה, זה הציווי. וזה כמו שהרמב״ם אומר, זה עיקר, העיקר התשיעי. להבין שאתה מקבל את התורה מהבורא. ולכן קורא לזה הרמב״ם העתק. וזה לכאורה הפירוש. משה קיבל תורה מסיני. הוא מסרה ליהושע. משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע. אז את התורה שהוא קיבל מסיני, הוא מסרה ליהושע. אז הרמב״ם לימד אותנו, המילה סיני היא לא סתם ציון של מקום. המילה סיני היא משמעותית מאוד. סיני, זה כמו שאמרנו, סיני זה שם. סיני זה שם. משה קיבל תורה מסיני, את משה, את המדרגה שלו בתורה, או את המדרגה שלו בידיעת התורה, או את המדרגה שלו של הספקלריה המהירה, את זה הוא לא מסר ליהושע. את זה הוא גם לא יכול למסור. אחד העיקרים של הרמב״ם. לא קם כמשה. אבל מה כן הוא מסר, מה כן הוא מסר ליהושע? הוא מסר ליהושע את התורה שהוא קיבל מסיני. את זה הוא מסר ליהושע. את מה שהוא קיבל מסיני. לא כתוב משה קיבל תורה ומסרה ליהושע. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. זה כן יכול למסור. ואת זה צריך למסור. את זה צריך למסור. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. זה מסביר, זה למעשה. נותן לנו גם הבנה בנקודה נוספת. יש מדרש תנחומה שכתוב כך, בתחילת ספר שמות, על הפסוק וימות יוסף, וכל אחד וכל הדור ההוא. אומר המדרש, כשמת יוסף, הפרו ברית מילה. וימות יוסף, וכל אחד וכל הדור ההוא, אומר המדרש, כשמת יוסף, הפרו ברית מילה. אמרו, נהיה כמצרים. כיוון שראה כן, הפר הקדוש ברוך הוא את האהבה שהיה אוהב אותם. שנאמר, הפך ליבם לשנוע עמו. כך כתוב, בפעילים. והביאור בדברים, הביאור בדברים הוא כך. יש עוד גמרא, שם בסוגיה של מתן תורה, במסכת שבת, אומרת הגמרא כך. אמר להאום רבנן, אמר להאום רבנן לרב כהנא, מי שמיע לך מהי הר סיני? מי שמיע לך מהי הר סיני? האם אתה שמעת פעם מה הביאור? למה, מה מקור השם הזה? למה הוא נקרא סיני? אמר לי, הר שנעשו בו ניסים לישראל. למה הוא נקרא סיני? הר שנעשו בו ניסים לישראל. על זה שואלת הגמרא, אם ככה, הר ניסי מבא אלה, לא הר סיני. הר ניסי מבא אלה. אלא, אומרת הגמרא, הר שנעשה סימן טוב לישראל. לכן הוא נקרא סיני. אז אומרת הגמרא, הר סימני מבא אלה. לא הר סיני, הר סימני, מלשון סימן. אלא, אומרת הגמרא, אמר לי, מי תמה לא שכיחת כמי דרב פאפה, ורבונה ברדל שוע, דמאיינה באגדתה. דרב חיסדה, ורב אברי דרב אונה דאמרי תרוויו. מהי הר סיני? הר שירדה שנאה לעובדי כוכבים עליו. סיני מלשון סינה. הר שירדה שנאה לעובדי כוכבים עליו. מה הכוונה הר שירדה שנאה לעובדי כוכבים עליו? כתוב ברש"י, שנאה לעובדי כוכבים, אומר רש"י, שלא קיבלו בו תורה. שלא קיבלו בו תורה. אפשר להבין ברש"י שהכוונה היא שכביכול, הרי מאמר חז"ל ידוע, השם מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן, הקדוש ברוך הוא ניסה לתת את התורה, כביכול, גם לאומות, אבל הם סירבו. אז לכן נקרא הר סיני, הר שירדה בו שנאה לעובדי כוכבים, כביכול, שנאת הקדוש ברוך הוא לעובד כוכבים. בדרשות הר"ן, בדרוש השביעי, ובמדרש הפסיקתא, פסיקתא זוטריתי, כתוב לא כך. מה כתוב שם? שם כתוב שאר שירדה שנאה לעובדי כוכבים עליו, הפירוש הוא שנאת העובדי כוכבים לישראל. היא תוצאה של מעמד הר סיני. ולכן הוא נקרא סיני. הר שירדה שנאה לעובדי כוכבים עליו, הכוונה היא שנאת העובדי כוכבים לישראל. כשאתה מחפש, אתה מחפש לדעת מה המקור, כתוצאה ממה זה, זה עובדה קיימת, גויים שונאים את היהודים, ממה זה נובע? אומרת הגמרא, אר שירדה שנאה לעובדי כוכבים עליו. אם ירידת התורה על הר סיני, או התגלות הקדוש ברוך הוא על הר סיני, ההתגלות הזאת הורידה שנאה לעובדי כוכבים לישראל. ואז מה? אז אנחנו נבוא ונאמר, נו, אז אפשר להבין לפי זה, כשיהודי הוא מקיים תורה ומצוות, אז שונאים אותו. כי הוא מגלם את התורה, מגלה את התורה, מממש את התורה. לא. ירדה שנאת העובדי כוכבים לישראל כתוצאה ממעמד הר סיני. וזה לא משנה אם זה יהודי ששומר תורה, או יהודי שלא שומר תורה. המציאות הזאת של שנאת עובדי כוכבים לישראל, היסוד שלה בסיני. פשר הדבר, על כל פנים לפחות הסבר, או אחד ההסברים שיכול להיות לדבר, קשור לאותו עניין. משום שכמו שאמרנו, וכמו שהסברנו בדברי הרמב״ם, המשמעות של סיני, כמו שהרמב״ם אומר, היא הנתינה של התורה על ידי הקדוש ברוך הוא לישראל. התורה מועתקת על ידי ריבונו של עולם לישראל. הנתינה הזאת למעשה מבטאת את הבחירה בישראל. ולא רק את הבחירה, אלא בחירת הנצח. נצח ישראל לא ישקר. הנתינה של התורה היא בחירת הנצח של הקדוש ברוך הוא בישראל. הבחירה הזאת איתה יחד יורדת השנאה לישראל. מדוע? וזה מה שכתוב כאן בגמרא. ירדה שנאה לעובדי כוכבים עליו. על הר סיני יורדת גם השנאה. מדוע? זה מה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח. והיא שעמדה לאבותינו ולנו. שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו. אז יש מהפרשים שמפרשים, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. זה מה שעמד לאבותינו ולנו. מה נתן לנו את הכוח, או מה, איך הקדוש ברוך הוא יוצר את המציאות הזאת, שמצד אחד, הנתינה של התורה עם קביעת הנצחיות שבה. ומאידך גיסא, הרי מה מבטיח את הדבר? מה שמבטיח את הדבר זה שנאת האומות לישראל. הירדה שנאה לאומות העולם, היא יורדת יחד עם התורה. משום מה שקושר את התורה לישראל בסופו של דבר זה שנאת האומות. עד כדי כך. ידוע תדע, כתוב בברית בין הבתרים, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ואפשר להבין את הפסוק, כי פשוטו, התורה מספרת, הקדוש ברוך הוא מספר לאברהם אבינו, מה יהיה? או הפירוש הוא, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. הוא לא שייך להם. כשהוא נמצא בארץ לא להם, הוא יהיה תמיד גר. וזה מה שאומר בלעם. הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. זה לא יכול להיות אחרת. וידוע מה שכתב המשך חוכמה, בסוף פרשת בחוקותיי. כותב המשך חוכמה על הפסוק, בסוף פרשת הכללות. ואף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם. אומר המשך חוכמה, העניין שנתבונן קצת בדרכי ההשגחה העליונה, קצת מה שיוכל להבין. וזה כי כאשר גזרה החוכמה העליונה, אשר ישראל התנודדו בארצות שנים רבות מאוד מאוד, עד זמן אשר חקקה המטרה האלוקית, אשר ליבה לפומה לא גליה, חשבה או חישבה אופנים ותחבולות, אשר ישראל התקיימו לגוי ולא התבוללו בעמים. ולא התבוללו בעמים. אומר המשך חוכמה בכמה צורות. העירה על זה גדולי האומה לעשות בזה גדרים, סייגים, כדי שהאומה תתקיים בשעון גלי הים, ולא תטבע במצולות. בהמשך הדברים הוא כותב, ככה יחליף, ככה יחליף מצב הישראלי וקיום הבעמים, כאשר אין המשכיל יראה בספר דברי הימים. כותב הוא כך. לא כן בגולה, שנתמעט הקיבוץ והאסיפה בלימוד התורה, שמטעם זה אין רשות לשום בית דין לחדש דבר. כמו שכתב הרמב״ם בהקדמתו לספר משנה תורה, ואין שום חוזה ונביא, ומחיצה של ברזל כביכול מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. כך היה דרכה של האומה. כאשר ייכנסו לארץ נוכריה, יהיו אינם בני תורה. כאשר נדלדלו מן הצרות והגזרות והגירוש, אז הוא אומר כך, קורה מצב, מה יעשה חפץ האדם העשוי להתגדר ולחדש? יבקר ברעיון כוזב את אשר הנחילו אבותינו. ישאר חדשות, בשכוח מה היה לעומתו בהתנודדו בים התלאות. עוד מעט ישוב לומר, שקר נחלו אבותינו. והישראלי בכלל ישכח מחצבתו ויחשב או יחשוב לאזרח רענן, יעזוב לימודי דתו ללמוד לשונות לא לו, יליף מקלקלת ולא יליף מתקנה, יחשוב כי ברלין היא ירושלים. ואומר הנביא, וכמקולקלים שבהם עשיתם, כמתוקנים לא עשיתם. ואל תשמח ישראל ואל גיל כעמים, אז יבוא רוח שער, רוח סועה ושער, יעקור אותו מגזעו, יניחהו לגוי מרחוק אשר לא למד לשונו, ידע כי הוא גר, לשונו שפת קודשנו, ולשונות זרים כלבוש יחלוף, ומחצבתו הוא גזע ישראל, ותנחומיו ניחומי נביאי השם אשר ניבו על גזע ישי באחרית הימים, ובטלטולו ישכח תורתו, עומקה ופלפולה. ושם ינוח מעט. במילים אחרות, בלשון שלנו, הגויים דואגים להזכיר לנו מי אנחנו. זה הסדר. זה הסדר. יחד עם נתינת התורה, יחד עם נתינת התורה, ירדה שנאה לאומות העולם. לפעמים יש הרגשה, לא, הם לא שונאים. אנחנו יכולים להיות כמוהם, אבל הם מזכירים. השנאה אין לה היגיון. היא לא מובנת. אבל ירדה שנאה. הקדוש ברוך הוא הוריד את השנאה. הקדוש ברוך הוא דאג לכך שתהיה שנאה. כדי שנדע מי אנחנו. כדי שנדע מי אנחנו. הנצחיות של התורה, כמו שאמרנו, המשה קיבל תורה מסיני. המציאות של סיני היא היסוד של ההבנה שכדי לקבל תורה צריך להיות שם. והשם הזה, הלהיות שם, הוא מחייב גם את ירידת הסינה. משום שהנצחיות של התורה זו גם הנצחיות שלנו. והנצחיות שלנו היא גם כן סיני. מסיני ירדה סינה לאומות העולם. כשבאים לקבל את התורה, צריך לזכור. בשביל לקבל את התורה, כמו שאמרנו, צריך לצאת מהמציאות הקודמת. להתחדש במציאות חדשה, לצאת מהמקום, לצאת מהחיות הקודמת, כדי להיות מוכנים לקבל חיות חדשה.